צהריים טובים, שלום לכולם. לפני שנה וחצי, יצא לי להגשים חלום. אני שנים רבות רציתי לסייר במצרים עם גאוני עולם, חוקרים שהם גאוני עולם בממשק בין הממצאים במצרים ובין כתבי הקודש. ויצא לי בעיצומו של קורונה, בין סגר לסגר, יצא קריאת ים סוף, השדה נפתח ויצאתי. אחרי כמה ימים שם אני הייתי פעור פה ממה שרואים, מהאור שזה שופך על התורה שלנו, ואמרתי, וואו, יום אחד, כשיבוא משיח, אני ארצה להביא אנשים כאן, בסיורים. ואחרי שעה אמרתי לעצמי, אולי לא צריך לחכות למשיח. ובאמת בחודש פברואר האחרון יצא לי להוציא שני סיורים למצרים, ואתם זכיתם פה, כי היום אני רוצה לקחת אתכם לסיור במצרים מבלי להמתין בתור בנתב"ג. אוקיי? יפה. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לתת איזושהי גישה דתית למה שאני הולך לעשות כאן. אנחנו יודעים שהרמב״ם בפרק, בחלק השלישי של מורה נבוכים, נותן תמי מצוות. ולא אחת אומר הרמב״ם שמה שאנחנו מגלים בתורה, ובמיוחד דברים שקשורים למשכן, לעבודה, הם איזשהו עיבוד של מנהגים קדמונים של עובדי עבודה זרה. התורה לקחה את התומעה, ובעצם כי זה היה הרמה של עם ישראל, כן? אם תרצו לקחת אותם משער ממתת של התומעה, עוד שער אחד קדימה לשער ממחת. ועל כן התורה מלטשת משהו, עושה איזשהו שינוי, שעושה את העניין יותר טהור. במילים אחרות, יש דברים שרואים משם שלא רואים מכאן. דהיינו שלעיתים יש היבטים לתורה שאנחנו יכולים להבין, באמת רק אם אנחנו מכירים, טוב יותר את ההקשר של העולם הקדום. אומר הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, הוא מבכה על כך שלא היה לו גישה ליותר חומרים מהמזרח הקדום. והוא אומר, לו היו לי יותר ספרים. והוא אומר באחד המכתבים שלו, שהוא חיפש כל ספר שהוא רק יכול להשיג. העולם הקדום, הוא היה מבין טוב יותר את התנ״ך ואת התורה. ובימינו, לדעתי, זכינו, כי אנחנו מכירים דברים שהרמב״ם לא היה יכול אפילו לחלום עליהם, ואני רוצה לשתף אתכם בחלק מהתובנות שאנחנו יכולים לקבל על כל מיני מצוות וסיפורים שיש לנו בתורה מהנסיעה למצרים. יפה. ובכן, בואו נתחיל. אז יש לנו בויקרא חבב, בברכות, השם אומר, ואשבור מוטות אולכם, והולך אתכם קוממיות. עכשיו, הדימוי פה הוא קצת מוזר, כי לעול יש מות או מותה אחת. ועול פה, אולכם, עול זה לשון יחיד, ואילו מותות זה לשון רבים. ובאמת מקומות אחרים בתנ״ך, בירמיהו, יש עול שיש לו מותה אחת. אך כן, מה זאת אומרת, ואשפור מותות אולכם? מה זה לשון הריבוי פה? אז לדעתי אפשר להבין זאת על סמך מה שאנחנו רואים במערת קבורה. כולם חושבים מצרים פירמידות. עזבו את הפירמידות. זה, הם משעממים, ממש משעממים. מה שבאמת מעניין זה הדברים שרואים על הקירות של מקדשים, ובעיקר מערות קבורה, והייתי אומר מקדשים פרטניים לזכרם של אנשים. הציור הזה הוא ציור ממערת קבורה של אחד מתקופת השיעבוד, שיעבוד ישראל במצרים, שאני מתארך את זה 1500 עד 1200 בקירוב לפני הספירה, okay? זה אדם בשם רחמירי, הוא היה משנה למלך, okay? משנה לפרו. במערה שלו, יש על הקיר, והמערה היא בגודל הכיתה הזאת, אולי גדולה יותר, על כל הקירות, על כל צד ושעל, תמונות. תמונות בעיקר של כל התחומים שבהם הוא היה מופקד. כן? כאילו להראות, הנה, אני הייתי אחראי על זה, והייתי אחראי על זה. פה זה המלאכת הלבנים, לבנים. ואתם יכולים לראות, אם אני פה את ה... רגע, יש פה... לא, אין פה... אוקיי, אתם יכולים לראות משמאל בריכת מים, מערבבים את הטיט ביחד, עושים את הצורה של הלבנים, אוקיי? ואז באמצע אנחנו מגיעים לדמויות האלה. אתם יכולים לראות שאחרי שיש את הערימות של הלבנים, יש את הבחור פה, כן, בצד שמאל, כן, שהוא צריך להתכופף ולשים מוטה על כתפיו כדי להרים, כן, ואז הוא מתחיל ללכת, אוקיי? אז אני סבור שבעקבות שמות פרק ה', כן, כל הסיפור שם של הלבנים, כן, לכו לסיב לא תכם, סבל, כן, זה להרים דברים, כן? מה שנאמר בפסוק שראינו מקודם, וישפור מוטות אולכם, מוטות, זאת אומרת, העול זה השיעבוד, אבל מוטות לכל אדם ואדם בישראל היה לו מוט שכזה. וישפור מוטות אולכם, ואז סוף הפסוק מאוד מובן, כן? הפסוק אומר, וישפור מוטות אולכם, והולך אתכם, קוממיות, כן? עכשיו שיורידו, כן, את המוטה, אז אפשר להבין טוב יותר את הפסוק ההוא. זה ממערת קבורה של משנה למלך שנקרא רחמירי, זה באזור לוקסור, זה קרוב לעמק המלאכים שם, למי שמכיר. אוקיי? עכשיו, עוד כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהציור הזה של תעשיית הלבנים, שוב, מתקופת השיעבוד. אתם יכולים, קודם כל שיש נוגסים, אתה רואה את הבן אדם עם המקל, אוקיי? אתם רואים מעליו, הבחור עם המקל, מעליו יש כתובת, רואים את הכתובת? כן? אוקיי? זה, מה שזה אומר, זה ציטוט, מה אומר הנוגס לעבד, והוא אומר לו, יש לי ביד את המקל, כן? אל תהיה עצלן. או במילים אחרות, כן? זה בדיוק לשון הכתוב בשמות פרק ה', נרפים אתם, נרפים אתם, כן? זה לא אולי כפי שהיינו מצפים, שנל, שנל, תעבוד יותר, כן? מהר יותר, אלא אל תהיה עצלן, נרפים, נרפים, זה ממש אותו לשון. רגע, כן, כן, זה מה שאנחנו רואים פה, אוקיי? אז זה לגבי סיפור הלבנים. יפה. אוקיי. נושא אחר. יש לנו פסוק שכולנו מכירים מקריאת התורה בחנוכה, כן? זה מפרשת נשוא, שבסוף כל אחד מהקורבנות של הנשיאים כתוב שהם הביאו כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת. מה זה אומר? יש כלי שהוא נקרא כף, כן? והוא עשוי מ-10 מידות של זהב, והביאו את הכף, הכלי הזה שנקרא כף, okay? והיו מביאים אותו מלא בקטורת. Okay? זה ביאור המילים. מה שקצת לא מובן פה, זה המילה הראשונה פה, מה זה בדיוק כף? מקומות אחרים בתורה שאנחנו רואים קטורת, יש לנו מחתות, מחתות. מה זה בדיוק? מה זה הכלי הזה? כף. אז אל תגידו, כף, מה יש לי במגירה במטבח? כף. מה שקורה זה שאף אחד לא יודע, לא ידע מה זה כף. אז אבות העברית המודרנית אמרו, אוקיי, הנה, זאת תעלומה, אז בשביל הדבר הזה יש לי אנשים במטבח, נקרא לו כף, כן? אבל זה באמת לא ברור מתוך הכתובים עצמם, כן? ההקשר של הכתובים, האם כף זה כף בלשוננו? שמה זה קערה, אולי זה כוס, לא ברור מה זה כף. זאת ועוד. המילה כף, בדרך כלל, מה זה כף? כף, כף יד, כן? אבל פה זה ברור שזה שם כלי, כן? הם לא הביאו את הקטורת, כן, ביד, כי כתוב שהוא עשוי 10 זהב. אז אם כן, מה זה בדיוק כף אחת 10 זהב? רגע, 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 אוקיי? אז יש מקום במצרים, בלוקסור, מה שנקרא עמק המלאכים, שמעתם על זה? זה איפה שקברו את כל המלאכים מתקופת השיעבוד, מהממלכה ה-18 ו-19, המפורסם שבהם, קינג טוטנקאמון, כן? שם גם כן, כן, מערת הקבורה שלו. אז יש שם במערה של רמסס השלישי, אוקיי? אנחנו נכנסים לפני ולפנים לתוך מערת הקבורה שלו, ואנחנו מגלים את הדבר הזה. Okay? פה מה שיש, זה, יש את המלך בצד שמאל, והוא מגיש משהו לאחד האלים. מה זה בדיוק? מה זה הדבר הזה שיש באמצע? בוא נראה, אני אגדיל טיפה יותר. Okay? שימו לב. Okay? אתם רואים את היד שלו באדום, כן? כי הם היו שחומים, כן? ידו של המלך אדום. מה יש לו בידו? יש כלי, יש איזה דבר מקל, כן? אוקיי? ותסתכלו בקצה, כן? בצד ימין של המקל, ומה יש שם? צורת יד עשויה זהב. ובתוך צורת היד עשויה זהב, סוג של כוס או כלי, ואתם יכולים לראות את האשן של הקטורת. Okay? כך הגישו את הקטורת. Okay? עכשיו אני אגיד לכם מה אומר על זה מורי ורבי לענייני אגיפטולוגיה, מצרים והמקרא, שהוא פרופסור ג'יימס הופמייר, שהוא חוקר דגול, נוצרי אדוק, אוהב ישראל ואוהב אותי. וכך הוא אומר. וכך הוא אמר. הוא אמר, אז ככה, הנה, מה זה כף אחד, 10 זהב מלאה קטורת? כלי כזה, שהכלי הוא בצורת כף. עכשיו, בואו ננסה לחשוב, מה הקטע? לעשות כלי כל כך מסובל כזה. מה הרעיון? הרעיון הוא כזה, שהאדם, מבחינה רעיונית, דתית, האדם רוצה להתקרב לאל. לא משנה אם זה אל אמת או אלילים, כן, כל התומה, כן, עדיין התחושה, הרצון להתקרב לאל הוא גדול. אבל לתת לו את היד שלך, היד הוא תמה, היד הוא בשר ודם, זה לא יבוא בחשבון. אז מה עושים? מושיטים לו כלי שהוא כביכול ובצורת יד, כן, ושם בתוכו שמים את הקטורת. ואם רחוק מכם, רבותיי, מה שאני אמרתי עכשיו, יש לנו בדיוק אותו דבר אצלנו ביהדות במקום אחר. למה אני מתכוון? תחשבו, רבותיי, בזמן קריאת התורה. קריאת התורה. בעל הקורא, מה יש לו? יד, הוא לא מצביע עם האצבע, חלילה שהוא ייגע, אסור לגעת, כן? אז מה עושים? וזה לא סתם איזה משהו עם חץ, כן? הנה, אני פה. זה בצורת יד. יש רצון לגעת, אבל אסור לגעת. אז עושים משהו בדימוי יד, כן? ואני חושב שזה מאוד, זה מסביר מאוד מאוד יפה. כן, זה... כן. מה זה? אני לא יודע מה, אני אגיד משהו על הכתב, אוקיי? אז אני חושב שזה, וזה דווקא לקטורת, ואני חושב שזה ממש מסביר יפה את הפסוק, כף אחת, כן? כלי שהוא בצורת כף, שהוא מיוחד לקטורת, 10 זהב מלאה קטורת, אוקיי? וזה מאוד מעניין ששוב, הרי זה מספר במדבר, זה יוצאי מצרים, אוקיי? יכול להיות. עכשיו שימו לב, אני רוצה שתסתכלו בהירוגליפים מתחת ליד, אוקיי? אני לא יודע מה כתוב שם בדיוק, אוקיי? אבל אני כן רוצה לומר דבר אחד, אוקיי? אני רוצה לומר דבר אחד, אוקיי? אתם רואים את הצורה הזאת של יד, אוקיי? עכשיו, תלוי איך היד ומה הוא מחזיק בתוכו, זה יכול להיות 1,001 דברים. אבל אחד מהם, אוקיי? כשרואים את הסימן הזה, כן? מרפק ויד, אוקיי? אחת ההוראות, כן? כשזה לבד, בלי הדבר השחור הזה, זה במצרית אני אומר עכשיו, במצרית, אמה. מה זה אמה? כן, מה זה אמה? אמה זה מהמרפק, כן? זה לא רק בעברית, המילה בעברית לקוחה ממצרית, ובהירוגליפים כך כותבים אותו, כן? אז גם זה, גם זה אנחנו רואים משם, אוקיי? Okay? יפה. לא, זה משהו אחר. אני מכתב, אני מכתב כמו 400. לזה הכוונה, אמה, אוקיי? Okay? יפה.
תשלח את המטה, okay.
Okay. Okay. Okay. כן, המטה. כן. אוקיי. בוא נראה משהו אחר. הנה פה, זה עוד מערת קבורה באיזשהו מקום. ויש לנו על הקיר ציור של חברה בשייט על הנילוס, אוקיי? Okay? במין סירה קטנה. ואתם יכולים לראות שהבחור הזה מצביע, כן? ככה, רואים את האצבע? כן? רואים את האצבע שלו? הוא מצביע על משהו. על מה הוא מצביע? זו אותה תמונה, עם קצת אור אחר, אבל זו אותה תמונה, אוקיי? Okay? ופה אתם יכולים לראות שיש בעצם שתי דמויות, שני אנשים שמצביעים למטה, ככה, אוקיי? Okay? רגע, עכשיו. זה הנילוס, אוקיי, וזה הדגים, ואם אני לא טועה, זה באמת נסיכת הנילוס, אוקיי, זה הדג, לא באמת, באמת, אוקיי, זה הצורה של נסיכת הנילוס. אבל זה לא, זה לא כאילו שאומרים, וואי, דגים, כן? לא, הם לא בדיוק מצביעים על דג מסוים, דגים מסוימים. על מה הם מצביעים בדיוק? אני אראה לכם עוד תמונה, פה זה ציור, ציור. זה ממקום אחר, מערה אחרת, אתם רואים את הדמיון, יש פה סירה קטנה, יש פה, שנייה, יש פה שני אנשים, אתם רואים את שתי הדמויות מצביעים, מה אתם רואים במים? תנין, תנין, אוקיי? עכשיו אני אסביר לכם מה קורה פה, פעם השייט בנילוס היה מאוד מסוכן, כי יש שם תנינים, היום כבר לא, כי יש את הסכר, כן, באסואן, אבל פעם היה מלא תנינים גדולים, Okay? ודי בנקל, אדם שיוצא כי הוא רוצה לחצות, ואין שם גשרים מעל הנילוס, כי הוא עולה על גדותיו מדי שנה, אי אפשר לבנות גשרים. על כן חייבים שייט. Okay? אם עושים שייט באיזושהי סירה קטנה, יש סכנה גדולה, יבוא התנין, ועם מכה אחת יהפוך אותך לארוחת צהריים. בשרית. Okay? לא כמו היום. כן? Okay, ועל כן, יש פחד מוות, כל אימת. שעולים על סירה בשייט על הנילוס. מה זה החבר'ה האלה עושים פה ופה? מה שהם עושים זה כישוף, like a spell, כמו בהרי פוטר, כן? הם מצביעים, הם לא מצביעים, הנה תראו, יש פה דג, יש פה תנין. הם מצביעים על פני המים, כי באמת קשה לראות בתוך המים. הם מצביעים על פני המים, והם מנסים לעשות כישוף שהתנין ייעלם. שהם יוכלו, זה במקום תפילת הדרך, כן? עושים כישוף, כן? על המים, אוקיי? Okay? עם אצבע, עם אצבע. עכשיו, למה אני משתף אתכם בדבר הזה? בואו נחשוב, רבותיי. כאשר בורא עולם פועל במכות, לא אחת כתוב יד השם, יד השם. יד השם היה במקניחה. בדרך כלל המכות זה יד השם. אבל יש לנו מקום אחד שזה לא יד השם, אצבע אלוהים. מי אומר את הביטוי הזה? החרטומים אומרים, בדיוק, כי הם אומרים, וואו, קורה פה דברים. כנראה שמישהו עשה כישוף, כן, על השמיים. זה אצבע אלוהים. וכן, דווקא כשהמצרי מדבר, הוא זה שאומר אצבע אלוהים. כשהתורה מדברת זה יד השם. אבל כשהמצרי מדבר, זה אצבע אלוהים. אוקיי, יפה. בוא נדח הלאה. אוקיי? פה אפילו הוא, זה שפונה אמר, הוא אומר, הנה, תגיד את הכישוף, תעזור לנו, כן? כדי להוציא את התנין מהאזור. אוקיי, הלאה. יפה. בראשית פרק ב' כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. עכשיו, בפרק א', יש לנו לשון קצת אחר מויצר. בפרק א', כל הבריאה היא או דרך המילה ויברא, או ויעס, ויברא או ויעס, כן? פה זה ייחודי בפרק ב', לבריאת האדם, לא ויברא את האדם, לא ויעס את האדם, וייצר השם אלוקים את האדם. השאלה היא מה הייחוד של לשון ויצר? אומר רבנו אברהם בן הרמב״ם, הדבר הבא, וייצר יוצר זה כמו ההגד בירמיהו, שאנחנו אומרים בליל יום כיפור, הנה כחומר ביד היוצר. יוצר זה קדר, כן? מי שמאבד, כן? תית, כן? כדי ליצור כלי, כן? וזה הדימוי אומר רבינו אברהם בן הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא כביכול קדר, כן? שיושב ליד המעגל הזה, כן? מה זה? אובניים? אובניים, יפה. והוא כביכול מעצב את האדם. ואז ויפח באפיו נשמת חיים. Okay. הנה כאן רבותיי, אני רוצה לראות לכם דוגמה מאלפת. כיצד התורה לוקחת מהתומעה שהיה במצרים ומלטש אותו. מעלה אותו במדרגה. כי בכל התרבויות של המזרח הקדום, הרעיון הזה שהאל או האלים מעצבים את האדם כקדר עם האובניים, זה רק במצרים. פה מה שיש לנו, זה בצד, יש שני אלים. בצד שמאל, אוקיי? האל חנום, זה השם שלו. אני לא אחראי על השמות שלהם, אוקיי? והוא פה, הוא יוצר את האדם, אבל לא סתם את האדם. חנום, האל, הוא מייצר אך ורק את הוולד של הפרעונים. זה אחד הפרעונים, כן? אתם רואים את האובניים, כן? הוא מעצב את הוולד, אוקיי? העילה לצידו, הקט, כן? היא מחזיקה בידה משהו שנראה מוצץ, אוקיי? אבל זה יותר, זה סימן מאוד מפורסם. זה כמו, זה צלב שבראש יש איזושהי לוליה, אוקיי? זה סימן הענך, אוקיי? שזה סימן החיים. זה סימן החיים. ומה שהיא עושה, היא מציקה אל תוך הוולד את רוח אפו. ורוב הציורים זה מובהק עוד יותר, ממש שמים אל תוך הנחיריים. אוקיי? אז יש לנו כאן, אם כן כאן, שני אלים שבאים יחד ליצירת לא כל האדם, אלא אך ורק את הפרעו. רק הוא זוכה, כן? לטיפול המיוחד שהאלים מעצבים אותו. אחד את הגוף, ואחד את הנשמה. וזה, וואו, דרדרה, אוקיי? אבל זה בהרבה מקומות. כן, אוקיי? ועכשיו אנחנו יכולים להבין, מה עשה התורה? היא אמרה, לא רק הפרעונים בלבד זוכים לכך שהאל בורא אותם. כל אדם, באותו אדם, הוא יצירה של האל. וייצר השם אלוקים את האדם. וזה כבר לא שני אלים שמציקים לו את רוח החיים, אלא אותו אל שעשה את זה, עשה גם את זה, ויפח באפיו נשמת חיים. אוקיי, עכשיו. הלאה. אוקיי. ויהי לנחש ולתנין. מה הכוונה? בספר שמות, כן, אנחנו זוכרים שבסנה השם נתן למשה אותות, כן? המטה שהפך לנחש, ואחר כך היד מצורת כשלג. ובסוף הסיפור שם בסנה, ברגע, פרק ד', פסוק כ"א, ויאמר השם ומשה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה. ואני אחזק את דיבו, ולא ישלח את העם. ונאמר שם בפירוש, שהאותות שהוא קיבל בסנה, מיועדים לעזור לו כשהוא בא לפני פרעה. אלא, שכאשר בא משה לראשונה לפרעה, בפרק ז', אנחנו שומעים משהו קצת אחר. ויעשו כן כאשר ציווה השם, וישלח אהרון את מתהו לפני פרעה ולפני עבדיו, והיא לתנין. זה פרק ז' פסוק י', כן? אז פה לכאורה שני שינויים. זה כבר לא משה שעושה את האות, זה אהרון. ואם אצל משה המתה הפך לנחש, פה בפרק ז' המתה הפך לתנין. אני רוצה לשתף אתכם בשלוש גישות שאנחנו מוציאים אצל פרשנינו. ואז נראה, יבוא הכתוב הרביעי ממצרים ויכריע ביניהם. Okay? גישה אחת, היא של רשי, כי זה סתירה, לכאורה, אז מה קורה פה? רשי אומר, תנין, זה נחש. Okay? ואז זה פותר את העניין, באמת, מה שאמר, מה שהשם נתן למשה, והוא אמר למשה, תביא את המטה, את התיק, תיק האותות שלך יחד איתך, כן? תשים יד, תוציא, כן? וכך הוא עושה, תנין, נחש, אותו דבר, כן? הבעיה היא שתנין זה לא נחש, כן? אפילו הייתי אומר, אם אנחנו חושבים באמת בצורה ריאלית, האם רשי שחי בצרפת, צפון צרפת, במאה ה-11, ידע בכלל מה זה תנין? ראה תמונה של תנין? כשאין לו אינטרנט ואין לו ציורים? כן? ובגן חיות, אם היה, אז יכול להיות שהוא אפילו לא ידע מה זה. ייתכן מאוד שבאמת מה שרשי מתכוון זה מה שאומר בעל הכתב והקבלה. בעל הכתב והקבלה אומר, תנין זה נחש מים. וסר שלנגל, כך הוא כותב. וזה אולי באמת יש שם בצרפת. אוקיי, וזה פותר, כי הרי הנביאים דיברו על כך שהתנין הוא בתוך המים, אז הנה פתרתי את הבעיה. כן, תנין הוא נחש, עוד סוג של נחש. נחש מים. אוקיי. הבעיה היא באמת שאנחנו יודעים היום, באמת לפי פשוטו של מקרא, כפי שכולם מאוחרים, שכן הכירו מה זה תנין, שתנין זה תנין, ונחש זה נחש. על כן, אומר האבן עזרא, שכידוע טייל בכל העולם, וכנראה הוא ידע מה זה תנין, והוא ידע שתנין זה תנין, ונחש זה נחש, אומר האבן עזרא, נכון, זה אות אחר לגמרי, זה לא מה שניתן למשה בסנה. וכן, אני לא אפילו רואה ייחוס כלל בין השניים. הבעיה היא שהשם אמר למשה בסנה, כן, שכך צריך לעשות לפני פרעה. אז אם אתה אומר שזה לגמרי לא אותו דבר, אז מתי יתקיים מה שביקש ריבון עולם ממשה? ואז אנחנו מגיעים לגישה השלישית, החזקוני. והחזקוני אומר, כן נכון, בסנה זה הפך לנחש, ולפני פרעו זה הפך לתנין, אבל זה אותו דבר, כך הוא אומר. לא אותו דבר שנחש זה תנין, אבל זה אותו דבר. זה אוקיי, נס, זה הפך למשהו טבעי, משהו, לאיזשהו בעל חיים. כך הוא אומר, אוקיי? אני לא אומר עכשיו מאומה, אוקיי? אני גם אגיד בקצה המזלג, אם אתם רוצים, אולי לא רוצים לדעת, ביקורת המקרא אומרת, הנה, מצאנו סתירה, כן? יש שתי גרסאות של אותו סיפור, כך אומרים. Okay. בוא נראה, בוא, נעלה על המטוס בלי להמתין בתור, okay, ונטוס למצרים. כן, אוקיי, okay. הנה, הגענו, מה אנחנו רואים פה? שנייה, אני רוצה להסביר מה זה בכלל, אוקיי? Okay. במערות הקבורה של הפרעונים האלה, צריך להבין שאצלם, זה לא רק שהעולם הבא הוא דבר שהוא גדול מהחיים, כן, אם תרצו, אלא להגיע לעולם הבא. הנשמה צריך לעבור המון המון גלגולים ומסוכים, מסוכות, עד שהוא מגיע לשם. והדרך עד לעולם הבא הוא רווי בסכנות. וכן בקירות לא אחת, מתואר איך הנשמה עוברת כל מיני סכנות בדרך. מה שיש לנו כאן, זה חייליו של המלך בצד שמאל, כן, עם רומח. אחד החיילים יש לו חבל מאוד מאוד ארוך, מגוגל, כן, שלושה גלגלים של אותו חבל ארוך, ובצד ימין חלק מהמכשולים, מהסכנות, החיות המפלצתיות. אחת מהם נחש, מאוד מפותל, ככה. ומעליו, רבותיי, מה רואים? ראש של תנין. זנב של נחש. זה מעניין. ולמה זה ככה? אני אראה לכם איך זה נראה בפנים, בתוך המערה. Okay? ככה זה בזמן אמת, okay? כשנכנסים. רואים פה, כן? רואים את הראש של התנין והזנב של הנחש. לא, רגע. אז מה קורה פה? מה זה היצור הזה שהוא נקרא מפלצת ששת? זה השם שלו. אז ככה. אנחנו יודעים ממקור מצרי אחר, דווקא מאלפנטין, יב, כן, בדרום, איפה שהיה מושבה יהודית בזמן פרס, כן? יפה. המושל אומר שם דבר כזה לאיזשהו, לקהל שלו. הוא אומר, אני נגד היריב שלי, נגד האויב שלי. אני נגדו כפי שאני הולך נגד הנחש על גבי הקרקע, וכפי שאני הולך נגד התנין שבתוך המים. ומזה אנחנו למדים שהבעלי חיים הכי מסוכנים, הכי מפחידים בהווי המצרי, הלא הם הנחש עלי אדמות, והתנין, כן, בתוך המים, כן? אולי מי מכם שמכיר אנגלית, כן? Lions and tigers and bears, כן? מה הם הדברים הכי מפחידים? בג'ונגל, כן? אז בג'ונגל המצרי יש נחש ויש תנין. הם הסמלים, הארכיטיפים, כן? של הסכנה. אז אם כן, זה אך טבעי, כן? שאיך שהנשמה עושה את דרכה, כן? לעולם הבא, אחד הדברים הכי מפחידים זה, וואי, גם תנין וגם נחש, בו זמנית. בו זמנית. ועכשיו אנחנו יכולים להבין. אנחנו יכולים להבין. אז זה היה נחש, זה היה תנין, אז כנראה באמת בסנה זה היה נחש. ובפני פרו זה היה תנין. ולדעתי, החזקוני צדק. זה אותו אות, אותה אות. מדוע? הרעיון היה לקחת משהו דומם, מטה, ולהפוך אותו לא סתם לבעל חיים, אלא למשהו שמסמל את הדבר הכי מפחיד שרק יכול להיות. אז בסנה, באמת, אז אולי מפני שזה בסנה, זה במדבר, אז זה הפך לנחש. אבל אולי יותר מזה, חלק מהאות שניתן למשה בסנה, זה לא רק, וואו, איזה הוקוס פוקוס, הפכתי מטה להיות נחש, אלא מה נאמר למשה אחר כך? לקחת כן בידו, שמשה יהיה, וואו, פשי, אני לא צריך לפחד, אני יכול להתקרב אליו, לגעת בו, להרים אותו, כן? כן, זה יכול להיות רק בנחש, אתה לא יכול להרים תנין, כן? אתה יכול להרים נחש, אוקיי? אז בסנה, הדבר המפחיד, אז היה נחש. כשמשה ניגש לפני פרעה, שארמון המלוכה הוא השפת היאור, כן? אז לוקחים את הבעל חיים האימתני יותר, הגדול יותר, התנין. אבל אני חושב שהחזקוני צדק. זה באמת אותו דבר. זה להפוך את משהו דומם למשהו מפחיד, כן? פעם נחש ופעם תנין. אנחנו יכולים לראות את זה פה.
מה השלוח
הרתומים
בלטן?
רגע, פה זה בניו יורק. זה אחד האילים, אוקיי? זה הורוס, אוקיי? תסלחו לי על ה... ביגוד שלו, היעדר הביגוד, ותראו מה יש לו. אתם רואים מה שיש לו? מתחת לרגליו. מתחת לרגליו. הוא דורך על תנינים, ובידו, בין היתר, מחזיק נחשים. כן? גם כן דבר שמשקף. הוא, כל דבר מפחיד, הוא יכול לשלוט. אוקיי? וכן, זה יכול להסביר אולי תנין ונחש. אוקיי? אני רוצה להתקדם. אוקיי, יפה. בואו נסתכל בתמונה הזאת. אני רוצה לתאר את מה שאנחנו רואים פה, ולראות כמה תמונות דומות, ואז נראה מה החשיבות של התמונות האלה למשהו שיש לנו בתוך התורה. אני יכול לומר לכם כהקדמה למה שאנחנו רואים פה, לפעמים אני מבקר בארצות הברית, ואני מתארח, ואני רואה, אני נכנס לסלון, אני חושב שראיתי את זה כבר לפחות 3-4 פעם, ממש במרכז הסלון, על שולחן הקפה, תמונה גדולה של בעל הבית עם נשיא ארצות הברית. זאת אומרת, אתה נכנס ואתה מיד מבין, וואו, אתה היית לידו, וואו. כן? כלומר, אם יצא לך פעם לפגוש עם נשיא ארצות הברית, אתה תדאג לכך שיצלמו אותך, ואתה תשים את זה בתוך הבית איפה שכולם יכולים לראות. אוקיי? עכשיו, היה דבר דומה גם במצרים. במצרים, היה משהו שהייתי מכנה אותו מאוד דומה למה שאנחנו מכירים מאנגליה, שלפעמים אם מישהו משרת את הממלכה בצורה מכובדת, אז הוא מקבל עוד כבוד, כן? Sir ולורד, knighthood מה שנקרא, כן? מכירים למה אני מתכוון? כן? Sir, אוקיי, יפה. כן? וזה נחשב, זה נחשב, כן? ואם אתה נקרא סיר, אז כל מקום שאתה מופיע, אתה סיר סו אנסו, או לורד סו אנסו, אוקיי? יפה. זה בדיוק מה שיש לנו כאן. לעתים במצרים, ושוב, זה בתקופת השיעבוד בעיקר, כשהפרעה רצה להעניק עוד כבוד למישהו, אוקיי? וזה ניתן אך ורק לפשוטי עם, זאת אומרת, אתה צריך לזכות בזה, לעשות משהו. או שהוא קיבל מינוי רם דרג, או שהוא עשה משהו, אולי הוא היה שר צבא, כן? או גנרל, או מצביא, או משהו כזה, אז היו נותנים לו שרשרות. תסתכלו בתמונה למטה, אתם רואים את הסט, המערך של שרשרות, אוקיי? שרשרות צהב, מה זה? זה יהיה קצת קשה להגדיר. רגע, אולי אני יכול? הנה. או, אוקיי. אוקיי, רואים במיוחד למטה את השרשרות, הרבה שרשרות, אוקיי? זה כמו להיות סיר או לורד, כן? זה אומר, אני קיבלתי את השרשרת של הזהב, אוקיי? ופה מה שקורה, אני רוצה להקטין שנראה שוב, שנייה. אוקיי, הוא יוצא מארמון המלוכה, כן? ועושים לו, כן, הרכבה, כן? בכיכר עיר, אוקיי? על סוס ורכב, כן? וכולם צועלים לו. אוקיי? עוד תמונה. אוקיי, עוד תמונה. עכשיו פה, בזכותך, גברת, אני עכשיו מבין, אני יכול לעשות ככה, רגע, בוא נראה. מצוין, מצוין. אז ניקח את זה חלק. אוקיי. פה זה במערת קבורה, ושוב, בטח במערת קבורה, אתה רוצה להזכיר לכולם מי אני, כן? אני עם ביל קליטון, כן? זה מה שיש לנו פה. זה אני כשהפרעו שם עליי את השרשרת של הזהב, אוקיי? מה יש לנו פה? אז בתוך הבודקה הזאת, זה הפרעו, אוקיי? והוא מוציא החוצה את השרשרת, להעניק על האדם. פה מעניקים עליו. אוקיי? את השרשרת. אתם רואים את ידיו ככה, שאולי לנו זה נראה כמו אות מצוקה, אני תובע! לא. אצלם זה כמו הודו להשם כי טוב, להבדיל, אוקיי? אבל זה אות צהלה של שבח לאל, אוקיי? שבח לאל, כן? המלך העניק לי את שרשרת הזהב. ואז משם הסיפור ממשיך. לוקחים את הבחור החוצה, כן? שמים אותו, כן? בתוך המרכבה. שוב, רואים את השרשרות? היטב, כן? אוקיי? והוא מגיע, כן? אל מחוז ביתו, ובאים אליו בצהלה. אלא מה אתם רואים? מי מקבל אותו שם? זה נשים. נשים. מה יש להם ביד? טוף. הטוף, כן? זה ממש ממש בול. עכשיו, למה שיתפתי אתכם בזה? בואו נסתכל יחד בראשית מ"א. בראשית מ"א, אוקיי? כן. כן, רגע. אוקיי, כן. בראשית פרק מ"א, כשפרעו מעלה את יוסף, כן? כי הוא הציל את העם המצרי, אוקיי? וככה. נתחיל מפסוק מ"ב, אוקיי? ויסר פרעו את טבתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. וילבש אותו בגדי שש, וישם רביד הזהב על צווארו. לא סתם וישם רביד זהב, רביד הזהב. אתה צריך לדעת, ואתה שואל, מה זאת אומרת רביד הזהב? עליי לדעת? איזה רביד זהב? פה? זה? לא, כן, הוא קיבל את הטיפול, כן, הדבר הזה שנקרא באנגלית the gold of honor, זה, כך חוקרים מכנים את זה, כן? האות כבוד של שרשרות זהב, זה מה שהוא נתן לו. וישם רביד הזהב על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. אז התמונה הזאת זה כל התמונה. פה זה השרשרות, פה מעניקים עליו, ופה מוצאים אותו, כן, לרחוב העיר. ממש ממש אותו סיפור, כל הסיפור פה במערה אחת. אוקיי? זה של, וואו, אני שכחתי את השם שלו, יש לי ברישומים שלי, כשביקרתי במצרים, אני מאוד רוצה, אני רוצה להגיד משהו על התמונות האלה ואיך מגיעים להם. אז למשל, פה, רגע, כן, זה. אז אני קראתי מאמר, ואני ראיתי את התמונה הזאת, אוקיי? כהכנה לסיור שם. וואי, זה מדהים, אני רוצה לראות. שתבינו מה בין קריאת המאמר בסלון שלי, כן, עד הביקור שם. אז קודם כל אני צריך להבין איפה הדבר הזה, איפה קבור רמסס השישי. הוא בעמק המלכים. טוב, זה טוב, זה על התוכנית שלנו להגיע לשם, יפה. עכשיו שאלה הבאה, יש שם המון מערות, האם זה פתוח לקהל הרחב? יופי, זה פתוח לקהל הרחב. עכשיו הבעיה, ברוב המערות האלה, יש כמה חדרים בגודל של החדר הזה, שמצוירים מקדקוד ועד כף רגל, כל הקירות מסביב. אתה נכנס, בוא נחפש, אתה יכול להישאר שם לנצח, כן? אז הייתי צריך למצוא מפה של הציורים בתוך המערה, ואוקיי, זה, אני רואה את זה עכשיו, זה בחדר הפנימי הרביעי, בצד שמאל, כמטר מלמטה. פעם ראשונה שנכנס עם קבוצה, תפילה קודם כל, כשלא נלך לאיבוד, כן? ואני צועד, חדר ראשון, שני, שלישי, רביעי, צד שמאל, מסתכל, בום, זה היה שם. וואי, זה היה ממש, ממש. אוקיי, הצלה. אז פה, אז אני מאוד רציתי גם להגיע למקום, סליחה, למקום הזה, כן? אז זה בקרבת מקום, אבל זה לא בדרך כלל פתוח לקהל. אז שאלתי את המארגן, השותף שלנו המצרי, שמארגן לנו את הביקורים האלה, אפשר אולי, אני חוקר, כן? אני חוקר, אני רוצה להגיע. אז הוא אומר, טוב, אני אברר עם רשות העתיקות המצרית, מה צריך לעשות? הוא חוזר אליי. אפשר לבקר. אבל אם אתה מביא קבוצה לשם גם, לכל נפש שנכנס, מערה קטנה, שבמקרה יש לו את הציור הזה, זה יעלה לכם 90 דולר, כן? אז הוא אמר, רשות העתיקות צריך לעשות את הכסף שלהם. אז לא ביקרנו שם, אוקיי? עוד חזון למועד, אוקיי? זה מלוקסור, זה... כן, כן, אני יכול להגיד לך אחר כך, אוקיי? יש ספר על Gold of Honor, אוקיי? של סוזן משהו, אוקיי? יש לי ברישומים שלי. ספר אדיר, ספר אדיר. יש 300 תמונות כאלה במצרים, שונות, אוקיי? וגם זה, גם זה משם, כן? 300 סצנות שונות של הדבר הזה, אוקיי? כן, אוקיי. זה היה, שוב, זה מאוד מאוד מעניין, לא לאורך כל ההיסטוריה, איזה 200-300 שנה בעיקר, שזה גם חופף את תקופת השיעבוד ותקופת יוסף, אוקיי? או יותר, האמת, יותר תקופת השיעבוד, כן, מאשר יוסף, אבל מהתקופה של התורה. אוקיי, יפה. הלאה. אוקיי. זה במקדש קרנק, שהוא... הוא סוג, הוא סט של מקדשים ענקיים בלוקסור. אני רוצה להגיד משהו לפני שאני ניגש לתמונה. אנחנו יודעים, מוריי ורבותיי, שלא אחת שמות במקרא הם שמות ספרותיים, למשל, מחלון וחיליון, כן? מחלון לכאורה מלשון מחלה, כן? וחיליון מלשון כליה, כן? אין אמא בעולם שאתה נותנת שמות כאלה לבנים שלה, כן? אלא לכאורה זה שמות ספרותיים שהם נקראים על שם סופם, כן? מחלון וחיליון, אוקיי? Okay? יפה. עכשיו, בוא נראה, יש הרבה, הכי אהוב עליי, שקראתי אצל מורי פרופסור משה גרסיאל, זה סיסרא. מה זה סיסרא? סיסרא זה סורה אדוני, סורה אל תירא. זה יפה, אה? רק בשביל זה היה עכשיו להגיע. אוקיי, עכשיו, פה. מה אנחנו רואים פה? פה יש לנו להקה של כהנים, אוקיי? שנושאים איזה משהו, מה שנושאים פחות חשוב. מה שמאוד חשוב לי זה הכהנים. מה אתם רואים לגבי הראש שלהם? במיוחד בצד שמאל. אין שיער. הם מגולחים לגמרי, לגמרי. אוקיי? כהנים במצרים היו מגולחים. לא רק הראש, כל שיער הגוף. וכשאני אומר כל, אני אומר כל שיער הגוף. כמו אגב שנעשה לארון הכהן, בכניסתו לתפקיד, כל שיער הגוף. אוקיי? עכשיו. אם ניקח לשון הכתוב, אז יש להם קרחת, כן? קירח, כן? למי יש שם עם השורש הזה? קורח. קורח. עכשיו שימו לב. כבר חזל במדרש. הבינו קורח, כאילו שאין לו שיער. מה, איזה אמא נותנת שם כזה לילד שלה? בולדי, כן? קרח. אז נכון, לפעמים לילד אין שיער, אבל זה לא סיבה לתת לו שם שהוא קירח, כן? אז חזל כבר הבינו, כנראה שיש משמעות רעיונית לשם הזה, כן? וחזל אמרו שהוא קירח ממצוות. Okay. זה חזל. אז אני רוצה לומר לכם אולי פירוש אחר, okay, לשם קורח. הרי מה קורח רצה? מה הייתה הטענה שלו? כל העדה כולם קדושים, okay? כהנים במצרים חשוב להבין. אתה לא נולד כהן כמו אצלנו. כל אחד יכול להיות כהן. זה תפקיד. אתה יכול להתמנות, כל אחד יכול להתמנות, להיות כהן. בא קורח עם גישה מצרית לסוגיה. הוא אומר, מה זאת אומרת שארון הכהן הוא הכהן? כל העדה כולם. בואו נעשה דמוקרציה של, של, של הכהונה. כולם נהיה כהנים, כמו שהיה במצרים. Okay? כן, מאחר והגישה שלו היה כהונה על תקן הכהונה המצרית, כן? אז השם שלו זה קורח, okay? כי הוא מדמה, כן, כהן מצרי. מה שהכי יפה זה שיש לקורח שלושה בנים, על פי שמות פרק ו'. שלושה בנים. בוא נראה מה השמות של הבנים. Okay? שמות פרק ו', ושם כתוב כך. כן, רגע. אוף. אוקיי, שלושה בנים. שם השני אלקנה. שם עברי יפה. שם השלישי אבי אסף. גם כן, שם דתי. שם הבכור אסיר. אסיר? כמו אסיר ציון, מה זה? אסיר? אז אם זה בעברית, זה מאוד קשה להבין. מה משמעות השם? אסיר במצרית זה שם של אל. באנגלית אומרים אוסיירס, אבל זה היוונית. אבל במצרית מבטאים אותו אסיר. זאת אומרת, קורח קרא לשם בנו הבכור שם של אל מצרי. זה כבר מוכיח שאדם הזה הוא תמוע בתרבות המצרית. ואם אתם תמוהים, יכול להיות שאדם בתנך קרא את הילד שלו בשם אל, כן? אל אחר. הרי יש לנו את אסתר, ויש לנו את מרדכי, אוקיי? אז יש תקדימים לדבר הזה, אוקיי? כן, אולי יש להבין שמשמעות השם קורח, כן? זה אחד שרוצה לקדם מערך של כהונה מצרית. כולם קדושים, כולם יכולים להיות כהן. וכן, מאחר והכהנים במצרים היו מגולחים, אז קראו לו קורח. אוקיי, הלאה. יפה. אתם יודעים מי זה הפרעה הזה? זה לא משנה. זה כל פרעה. כל פרעה. למה אני מתכוון? אולי ראיתם במוזיאונים של אומנות של התקופה ה-300 שנים האחרונות, כן? יש תמונה קלאסית של המלאכים במאה ה-17, המאה ה-18, תמיד כל מלך, לא משנה איפה הוא באירופה, על סוס, כן? והסוס, כן, עם הרגליים קדימה, והמלך, צ'יז, כן? צלב אותי, אני על הסוס, כן? ככה. כל מלך, לא משנה אם הוא ידע מה זה סוס בכלל, כן? כך תמיד יציירו את המלך, כן? על הסוס שלו, הסוס עם הרגליים הקדמיות למעלה, אוקיי? כנ"ל יש לנו גם כן במצרים. כל הפרעונים, במשך 3,000 שנה, יש תמונות שכאלה. זה תמונה קלאסית. מה קורה בו? זה ככה. בידו השמאלית, הפרעו מחזיק בשבויי מלחמה. אוקיי? ובידו הימנית, כן? יש לו פטיש כזה, מקל, והוא הולך לרוצץ את הראשים של השבויים. אוקיי? זה קלאסי, רואים את זה ממש בכל מקום. ולדעתי זה מה שעומד מאחורי מה שאנחנו אומרים בשירת הים, ימין, זה תמיד ימינו, ימינך השם, תרעץ אויב. Okay? בעולם הקדום, יד הימין בדרך כלל מחזיקה בדברים. המקום היחיד שיד הימינה, יד הימינה עושה משהו, כן? זה במצרים. וגם כמובן, והתורה כמובן זה נגד מצרים, כן? זה בקריאת ים סוף. ימינך השם תרעץ אויב. אוקיי? Okay? יפה. בכלל יש דברים, אני מראה לכם דברים ויזואליים, אבל יש דברים שאני יכול לומר לכם טקסטואליים, שמדהימים. למשל, שגור בפינו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה. Okay? עכשיו תחשבו לרגע על המונח הזה. לכאורה, הביטוי הזה יכול להתאים כל אימת בתנך שבורא עולם עושה נס. או, יד חזקה וזרוע נטויה. אבל לא היא. הוא אך ורק בסיפורי יציאת מצרים. Okay? או עיבודים של סיפורי יציאת מצרים. ולמה זאת? זאת מפני שבתקופת השיעבוד, ורק בתקופת השיעבוד, כל דבר שעשה הפרעונים, הם עשו ביד חזקה וזרוע נטויה. זאת אומרת, התורה לוקחת את התעמולה המצרית, וגוזלת אותה מהפרעונים, ומשייכת אותם לבורא עולם. זה מה שנקרא ניחוס תרבותי. כאילו להראות, אתה חושב שאתה יד חזקה וזרוע נטויה? בוא נעשה לך מכות ונראה לך בדיוק מה זה יד חזקה וזרוע נטויה. והדבר הזה של ניחוס תרבותי, מוריי ורבותיי, אני אפילו ראיתי דוגמה חיה גם אפילו בהווי שלנו. בזמן צוק איתן, אם אתם זוכרים, החמאס הוציא סרטון תעמולה בשפה העברית. בסרטון הראו את הפייטרים שלהם, עולים מהמנהרות, יורים לכל עבר. והמוזיקה ברקע, מוזיקה ערבית, אבל המילים, הלחן בעברית. והמטרה של הסרטון היה כאילו להוריד את המורל של העם בישראל, של העם בציון. מה הייתה התגובה פה? התחילו לעלות ליוטיוב כל מיני גרסאות. זה היה קום עשי ביגועים, זוכרים? קום עשי ביגועים? איך? תקוף, אוקיי. תקוף עשי ביגועים, כן? אז אנשים התחילו לעלות ליוטיוב כל מיני עיבודים של המוזיקה. אחד ברגעי, ואחד בקלאסיקה, כן? ואחד ברוק, כן? קום, תקוף עשי ביגועים. אני נוכחתי בחתונה. באותה עת, אותו קיץ, הביאו חתן וקלה, כן, ומתייד כולם התחילו לשיר תקוף עשי ביגועים. זה ניחוס תרבותי. זה כאילו, אני לא מפחד ממך, התעמולה שלך לא יעבוד. הנה, אני זורק את זה בחזרה אליך. Okay? ויש כזה המון דברים טקסטואליים. Okay? Okay, יפה. בוא נלך הלאה.
היד שמאל זה הזרוע הנטויה?
לא, 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 זה לא קשור, לא קשור. Okay, רגע, okay. זה אני מאוד אוהב. מה יש לנו פה? אני לא יודע, זה רק לבני 18 פלוס, כן? זה, כן? ואם אתם מסתכלים על זה, בואו תסתכלו על זה. הוליווד? מה זה? אז אני אסביר לכם מה זה, אוקיי? פה, בצד שמאל, זה אחד האלים. בצד ימין זה פרעו. נראה אישה, כן? אבל זה פרעו. ותראו, כן, מחזיק אותו, כן, היד פה, זה די אינטימי. אפילו אולי אירוטי. גם פה אותו דבר. תסתכלו איך האל מחזיק בפרעו במותן, רואים? כן? ככה? רואים? פה את הידיים, כן? וכמובן את הראש, לקרב את הראש. מה קורה פה בין האלים והפרעונים האלה? כן? אז פה, אז זה דבר שיש, יש מאות של תמונות שכאלה. שמצביע, הרעיון הוא, שהפרעו מאוד מקורב לאל. אוקיי? Okay? עכשיו, בכולם, ממש בכולם, זה ממש פנים אל פנים. ואני תוהה, אני שואל את עצמי, הרי אנחנו אמונים על כך שלא יראני האדם וחי. אנחנו לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא. ואילו בספר דברים כתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. כן? תבינו מה עושה פה התורה. היא אומרת שייחוס של קרבה, שמה שראיתם במצרים, הוא יכול להיות אך ורק בין הפרעה, בין המלך לבין האל. פה זה עכשיו נחלת הכלל. כולכם בגדר מלאכים. כן? פנים בפנים דיבר השם עמכם. או אולי משה פנים בפנים, להראות, כן? אם חשבתם שפרעה קרוב לאל, משה לא פחות קרוב לאל שלו. כן? אולי גם הביטוי פה, שימו לב, כן? אולי זה פה אל פה, פה אל פה אדבר בו, אולי חומר למחשבה, אבל זה מאוד רווח, התמונות האלה.
הדימויים האלה,
אני לא שומע?
הדימויים האלה...
במצרים וסודן גם. זה במצרים וסודן. כלומר, כן, ההמשך של מצרים. לא, לא, לא לפי שמה שמוכר לי, לא, לא, אוקיי? אוקיי, יפה. רואה? תחיל להיות מאוחר. אוקיי. אוקיי, אני רוצה קצת להתקדם. אוקיי, יפה. עכשיו אני רוצה להגיד לגולת הכותרת אולי, בעיניי, דבר הכי מדהים שרואים שם. אני רוצה לספר לכם קצת על רמסס השני, okay? שלדעת הרבה חוקרים הוא הרמסס של יציאת מצרים. עכשיו, ההישג הכי גדול של רמסס השני היה בקרב ענק שהיה לו נגד הממלכה החיתית, okay? שהם בטורקיה של היום. Okay? אתם יכולים לראות מצרים מדרום, ארץ החיתים מצפון, okay? ובתווך ארץ כנען, כן? אגב, כנען זה מצרית, אפשר לקרוא בהירוגליפים, כנען, כמו שאפשר לקרוא בהירוגליפים, ממש, ממש כך, במצרים, מרים, פנחס, okay? היה לו קרב אדיר נגד החיתים, בתווך בדיוק איפה שהכתום פוגש את הלבן, במקום שנקרא קדש, לא קשור לקדש שבתורה, קדש שם זה הגבול סוריה-לבנון. Okay? חוקרים סבורים שזה היה הקרב מרכבות הכי גדול מכל הזמנים, לפחות לפי הכתובים. מי יודע אם אפשר לסמוך על המספרים. מה שחשוב לי פה זה לא מי ניצח, תלוי מי אתה שואל, המצרים אומרים שהם ניצחו, החיתים אומרים שהם לא הפסידו. Okay? זה כבר מקשיב. מה שחשוב לי יותר זה מה שקורה אחר כך. רמסס השני חוזר למצרים, וממש בכל מקום הוא מעלה תמונות ותיאורים של הקרב הזה. Okay? תחשבו, טיטוס, כן, אחרי החורבן, חזר לרומא ובנה שער טיטוס אחד. Okay? רמסס השני, אנחנו יודעים על לפחות על 10 מקומות, כן? והרי הרבה נהרס מאז, כן? Okay? עכשיו, מה שאנחנו רואים, מקום אחד, זה הדבר הבא. מעבר לתיאורים בכתב, גם כן הוא הותיר הרבה קומיקס של העניין. Okay? פה, זה אחד המקומות, זה המחנה הצבאי שלו. רואים את הצבא, מה שחשוב לי זה מה שיש באמצע. זה אוהל הפיקוד שלו. Okay? חמים, חפק. זה החפק, okay? האוהל שלו. Okay? עכשיו, שימו לב, יש בחפק, קודם כל, יש לכל המחנה מסגרת, okay? יש לה חפק, כן? אוהלו של המלך, מסגרת משלה, okay? ובפנים יש שני חדרים. אחד מהם, okay, השמאלי פה, הוא במידות 1:1, okay? ואילו השני הוא 2:1. תסמכו עליי, מדדתי. Okay? זה ממקום אחר, אותו רעיון. אותו קרב, okay? רואים את המסגרת, כן? חומה מסביב למחנה, באמצע החפק, כן? אוהלו של פרעה, ושוב פעם, שני חדרים, אחד קטן, 1:1, והשני כמעט 2:1. Okay? זה מקום שלישי, אותו דבר, ואתם רואים פה את החפק, ופה אתם יכולים לראות שבחלל החיצוני, כן, יש אנשים שסוגדים, כן, לכיוון המלך, וממש פה, אני אגדיל, קשה קצת לראות, אז הרי זה לא מקובל לצייר את המלך קטנטן, כן? אז מה שיש פה זה מה שנקרא קרטוש, זאת אומרת, חותם, חותם עם השם שלו. אוקיי? ומסביב השם שלו, מה יש לנו? רגע, הנה אתם יכולים לראות, יש, אוקיי, רואים? זה השם שלו באמצע. מה יש משני צדדיו? אוקיי, זה לא קרובים, זה האל הורוס, אוקיי, שהוא בדמות בז, כן? עם כנפיים ככה, משוחחים. אוקיי? ממש עד כדי כך. עכשיו, חוקרים בשנות השלישים עלו על כך והבינו, יש דמיון רב שבין החפק של רמסס השני והמשכן, אוקיי? במפות מצריות, אוקיי? המזרח הוא בצד שמאל. זה ממש מבלבל, אבל זה ככה, אוקיי? אולי מפני שהנילוס זורם אחורנית, כן, הוא זורם צפון, אני לא יודע. אבל זאת עובדה, אוקיי? בשניהם יש לנו מחנה, כן, עם חומה, מחנה צבאי צריך לומר, כן, גם מחנה ישראל הוא מחנה צבאי, אוקיי? באמצע החפק, כן, שני חללים, אחד על אחד, שניים על אחד, כן, עם באמצע, כן, משהו ששומר, משהו לכבוד, כן, של שוחחים, חוקרים ספורים שאולי הרעיון פה הוא שהרי האל שלנו, לעומת כל האלים המצרים שרואים אותם, כן, תמונות ופסלים, לא רואים אותו, מה לעשות, לא שומעים אותו כמעט, כן? אז כדי להמחיש את הרעיון, מה זה בורא עולם? אז לקחו את הדבר המפורסם ביותר במצרים, קרב קדש, כן? והדברים שכתב ושצייר רמסס השני, ואומרים, הוא כבר פסה, הוא כבר לא פה, כן? הנה יש עכשיו במקומו מלך מלכי המלכים. שוב אני עובד בתוך הגישה של הרמב״ם, שהם זקוקים לדברים כאלה, אוקיי? ולוקחים ממה שמכירים ומנסים לתאר אותו. כך הוא נקרא, כך הוא נראה באמת, כן? זה בתוך אחד המקדשים, ורואים פה, זה פשוט הציור הקודם, זה דבר אמיתי, כן? אחד על אחד, שניים על אחד, פה, השם של רמסס השני, ושוחחים לו לשני הכיוונים. Okay? יש עוד הרבה מאוד חהנה וחהנה, ככה זה נראה בזמן אמת, כן? כשנוסעים לשם. Okay? ואני אסיים ואומר את הדבר הבא. באמת, באמת יש הרבה מאוד על זיקות. בכלל, מה שרמסס השני, זה אותו מקום שהתמונה הקודמת, זה מה שיש בפנים, זה מה שיש בחוץ, כל אלה הם זה רמסס השני. מה שכותב רמסס השני על מהלך הקרב מול החיטים, זה דומה להפליא למה שיש לנו בפרק י' ד' ות' ו', אוקיי? של ספר שמות. למשל, אז למשל, הוא מספר שם שכשהוא הלך להילחם נגד החיטים, אז החיילים שלו ברחו, כן? ואז הוא בעצמו נלחם וכבש את החיטים, כך הוא כותב, ואז כתוב, חזרו החיילים, והם ראו את הגופות המתים, כן? של החיטים, והם התמלאו ביראה, כך כתוב, והם פתחו בשירה, כך כתוב, כן? וכותבים בין היתר, שזה... כמו יוחלם וקקש, ביטויים כאלה, וכהנה וכהנה. על יד ימין יש הרבה דברים. זה פשוט, אז אני חושב שזה חלק מהניחוס התרבותי. עכשיו, מי שרוצה לקרוא יותר על הנושאים האלה, אז בעזרת השם, בעזרת השם, בעוד שבועיים ימים יצא לאור ספרי, אני מאמין, ביקורת המקרא, אמת ההיסטורית וי"ג עיקרי אמונה. זה ספר שמנסה להשיב מלחמה שרה על כל השאלות של ביקורת המקרא. יציאת מצרים, היה או לא היה? הסיפורים בתנ"ך, האם הם 100% עובדה או לא? איך מתמודדים עם זה? סתירות שיש לכאורה בתורה, בסיפורים שונים, בין חוקים שונים. אני סבור מורי ורבותיי, שברגע שמכירים טוב יותר את העולם הקדום, את החשיבה, איך ראו את הדברים, כל השאלות האלה באים על פתרונם. Okay? אז זה בעזרת השם יצא לאור בעוד שבועיים ימים, ואני מודה לכם מאוד, תודה רבה.